לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י"ד בחשוון תש"פ. אנחנו נדבר כמובן ביומן שלנו לא מעט על סוגיית החיסול של הארכי מחבל בכיר הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. זה הנושא שיעסיק אותנו משך מרבית היומן, אבל לא רק הנושא הזה. יהיה איתנו מיד ראש מטה פיקוד דרום לשעבר, תת-אלוף במיל צביקה פוגל. אנחנו נבקש ממנו להתייחס להודעתו של דובר צה"ל שלמרות החיסול לפנות בוקר של בכיר הג'יהאד, ישראל לא חוזרת למדיניות החיסולים. ננסה להבין ממנו איך האמירה כזו, איך היא מתקבלת אצל הצד השני, מה הוא מבין כשהוא שומע דברים שכאלה. עם הדוקטור דקלה כהן, חוקרת בחוג לימודי אסלאם במזרח התיכון במכון טרומן, מומחית ליחסים פנים פלסטינים, אנחנו נדבר על ההשלכות של החיסול על הרחוב הפלסטיני, עד כמה יש סיכוי שאולי שם תתעורר איזושהי התקוממות נגד ההנהגה, ואולי כרגיל הכל יופנה, כל החיצים יופנו כלפי ישראל. ונעסוק גם בהתמודדות של בעלי מוגבלויות עם האזעקות שמפתיעות ומבילות את כולנו. האזעקה הפתיעה הבוקר גם את שוכני מרכז עלה בגדרה. אנחנו נרצה לשמוע איך הבוקר הזה עבר עליהם שם, איזה כלים יש להם כדי להפוך את המציאות המורכבת הזו קצת יותר פשוטה עבור בעלי מוגבלויות וגם עבור הצוות. זה לא פשוט גם להם. ומאחר והילדים ברבים מהמקומות נשארו בבתים, אז מי שמתמודד עם הפחדים והלחצים שלהם הם ההורים. וההורים עצמם לא מי יודע מה רגועים כשהם רואים את כל מה שמתרחש דרך ערוצי התקשורת השונים. אז איך מתמודדים נכון עם הלחץ של הילדים? תהיה איתנו מרצה וחוקרת של מצבי לחץ. וגם נעסוק בעניין אחר לגמרי. באחת המדינות המרכיבות את גרמניה, תושבנה מצבות יהודיות לבית העלמין בברגן בלזן. זה קורה בעקבות תחקיר של אדם תושב הרצליה, מתנדב ארגון שארית הפליטה ברגן בלזן, אריה אולבסקי קוראים לו. הוא יהיה איתנו כאן ויספר לנו על המצבות שאותרו אצל סטט גרמני בעיירה גרמנית. הוא יספר לנו על העניין הזה. בקרוב המצבות חוזרות למקומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים. אנחנו אומרים למי שבעבר היה ראש מטה פיקוד דרום, תת אלוף במיל צביקה פוגל, שלום לך.
שלום גם לך שמעון.
לכאורה מה שאתה מציע והצעת לא פעם, אמרת כדור בראש ראוי לכל מחבל ולכל מי שמאיים עלינו, הדבר הזה לכאורה מתגשם, אבל דובר צהל ממהר להודיע הבוקר שלמרות החיסול לא חוזרים למדיניות החיסולים. אז איך אתה רואה את הדבר הזה?
רע מאוד, אני כמעט חשבתי שהוא מתנצל על זה שחיסלנו את הארכי-טרוריסט הזה, הבאה-הבואלאטה, שלפחות על פי הגדרות של הצבא, של גורמי הביטחון, היה פצצה מתקתקת, כלומר, האיש שנמצא בקשר רצוף וצמוד עם איראן, והוא מפקד החטיבה של הגזרה הצפונית ברצועת עזה, עמד להוציא פיגועים בשטח מדינת ישראל, ואנחנו מתנצלים על זה שהרגנו אותו, ויותר מזה, אנחנו מודיעים שלא נמשיך בזה. שמע, זאת מדיניות רעה, היא משדרת חולשה, אנחנו כבר מזמן לא מנצחים, שמעון, מזמן.
אולי אנחנו סתם רוצים שלא תהיה הסלמה, רוצים לצמצם את העניין הזה, לומר, הייתה לנו פצצה מתקתקת, גמרנו איתה, איסמעיל אני וכל החבר'ה שם, אתם יכולים להמשיך ולנסות לסדר את, את ענייני סידורי הפנים של רצועת עזה?
אני לא בטוח שיש במדינת ישראל אחד שרוצה יותר ממני שנחיה פה בלי מלחמות. אני לא בטוח שיש אחד במדינת ישראל שרוצה שנימנע ממשפחות שכולות יותר ממני. אבל אני רוצה לעשות את זה עם מי שמכיר בזכותי לחיות פה. לא עם מי שממשיך להצטייד, לבנות רקטות, לקנות רחפנים, לחפור מנהרות. לא, זה לא מישהו שאיתו אני מוכן לחיות בשלום, ועוד לתת לו להמשיך להתעצם, וגם להזרים לו 15 מיליון דולר כל חודש. שמע, אני לא תמים, כבר מזמן איבדתי את קרום בתולי התמימות שלי. אני לא שם, ומאחר ואני לא שם, ואני שומע גם למה שאומר האויב שלי, שלאורך כל הזמן לא מכיר בזכותי לחיות פה. מתכנן לבנות על חורבותיה של מדינת ישראל את המדינה האסלאמית הפלסטינית. אני לא מוכן לתת לזה יד. ביום שבו הוא יניח את נשקו ויבוא ויגיד לי אני מכיר בזכותך לחיות פה ובוא נחיה בשלום, אני גם מניח את נשקי. אבל עד אותו רגע אני חייב להיות היוזם. ונכון לרגע זה יזמתי חיסול ומיד רצתי להצטער עליו ולהביע את חוסר ההמשכיות שמתחייבת ממני כמדינה ריבונית שרוצה לדאוג לשלום אזרחיה. תראה מה קורה, שמעון. אנחנו מדינה שנתונה כרגע במצור. הג'יהאד והחמאס מחליטים בשבילנו, יהיה חתונה ערב או לא, נשב בממד או בסלון, ניסע בכבישים כן או לא, נלך לבית ספר או לא. זה נראה לך הגיוני? לי זה לא נראה הגיוני, ומחר וזה לא הגיוני. בטח לא למדינה חזקה ומוסרית מורלית, כמו מדינת ישראל, אז הגיע הזמן שניקח אחריות לעתידנו, ובמקום להיות כל כך טובים, בלהרוג פה אחד את השני, בתקשורת, וזה אסור, וזה מותר, ועם זה אני אשב, ועם זה אני לא אשב, יש לנו אויב ברור. למה אנחנו לא מסוגלים להתאחד, וללכת פעם אחת ולנצח? מזמן לא ניצחנו.
מזמן לא ניצחנו, אבל יש הרבה אנשים שאומרים עצם קיומנו כאן הוא ניצחון. זאת אומרת, בכל סיבוב כזה שאנחנו בכל זאת ממשיכים, ואתה יודע מה, סדרות הולכת ומתפתחת, שכונות נבנות, תושבים מצטרפים, יש בזה מין סוג של ניצחון?
ללא שום ספק. אבל החטא הגדול ביותר שלנו זה שאנחנו נשקע בעזיות שנגמרו לנו האויבים, ויום אחד אותם 130 אלף רקטות שמצויות בצד השני יירו לעבר שטח מדינת ישראל. ובוא נניח שמעון שכיפת ברזל תעשה עבודה מצוינת ו95% מהם בכלל לא יגיעו לכאן, הם יפוצצו באוויר. 5% כן יגיעו לכאן. מה5% שיגיעו לכאן רק 5% יפגעו בנו. אתה יודע כמה הרוגים זה? מישהו מוכן לקחת אחריות על הדבר הזה? אני לא רוצה שזה יקרה. אני לא רוצה לתת להם את היכולת לראות את זה. אני רוצה לפגוע בהם לפני שהם מממשים את כל רצונם ואת האידיאולוגיה האסלאמית שלהם. אני לא תמים, אמרתי לך את זה מקודם. אני יודע מול מי אני חי. אני מנסה להימנע כל הזמן מלחמות. אני לא רוצה משפחות שכולות. זה הדבר היקר ביותר לנו. אבל אם אנחנו באמת רוצים לשמור על הדבר הנפלא הזה שבנינו פה, ואנחנו ממשיכים לפתח ולבנות פה, כדאי שנהיה ערניים גם למה שקורה בסביבה, כי הסביבה הזאת מתישה אותנו לאורך זמן, ואתה יודע מה? אנחנו מותשים.
אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לחזור להודעה הזאת של דובר צהל, שהיא באמת קצת מוזרה בנוף הכללי, ביום שכזה. בצד השני, בהכירך את מה שקורה ברצועת עזה מהימים שבהם היית שם, הם באמת מקשיבים לדברים האלה, הם מתייחסים, זה אומר להם משהו סביב השולחנות שלהם שם במרתפים?
זה מסר שאנחנו מעבירים לעתים קרובות מדי, שבא ואומר, תראו מנה אחת כדי לפרוק את העצבים שלכם, ותרגעו כי אין לנו כוונה להמשיך עם זה. וראה זה פלא, במקרה הזה הג'יהאד החליט שהוא לא מקשיב לדובר צהל, ומושך את הירי הזה עוד ועוד, ולשמחתנו יש לנו את אלוהים שבשמיים, חלק חושבים שיש לנו גם את אליליית המזל, כולנו מודים לכיפת ברזל, ונכון לרגע זה אין לנו נפגעים. הלוואי וזה ככה יימשך, אבל שלא תופתע אם הירי הזה יימשך, או אם מחר בבוקר או ביום אחר מישהו יתפוצץ לנו באיזה אוטובוס, או חס וחלילה גם חיזבאללה וגם הג'יהאד יקבלו פקודה מהאיראנים. חברים, זה הזמן לראות על מדינת ישראל. ארצות הברית יצאה מפה, ישראל חלשה ולא מוכנה להילחם, בואו נממש את מה שרצינו. אני לא רוצה לחכות ליום הזה.
ראש מוטה פיקוד דרום לשעבר, תת אלוף במיל צביקה פוגל, אני מאוד מודה לך על הדברים, בשורות טובות.
רק בשורות טובות, תודה לך.
יום טוב. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור דקלה כהן, שלום לך.
שלום לך.
חוקרת בחוג ללימודי אסלאם, מזרח תיכון באוניברסיטה העברית, גם במכון טרומן, מומחית ליחסים הפנים פלסטינים, ומך נרצה לשמוע על ההשלכות של החיסול, ובכלל של חיסולי בחירי טרור, והתגובה הישראלית שבעקבות האירועים הללו, על הרחוב הפלסטיני והפלגים השונים.
תראה, קודם כל חשוב לציין שבהא אבו עטא היה כבר זמן מה על הכוונת של כוחות הביטחון הישראלים. זו לא איזושהי גחמה שקרתה פה, אנחנו גם רואים לפי הביצוע המדויק מאוד והנקי מאוד של חיל האוויר שלנו, שעשה עבודה באמת נקייה מאוד ופגע בחדר המיטות שלו, בחדר השינה של היעד, שהנושא הזה היה לא, בפירוש לא איזושהי גחמה, ועניין שתוכנן להערכתי הזהירה מזה זמן, מכיוון שבה אבו עטא היה איש שטח של הג'יהאד האיסלאמי, שהרשה לעצמו הוא ואנשיו במהלך כל הסבבים האחרונים למעשה לאיים על ישראל בנשק שאותו הוא מקבל כפרוקסי, כאיזושהי שלוחה של איראן אל רצועת עזה. אז ההתנהלות שלו ושל ארגונו, ארגון הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין, כארגון סורר שאינו שר למרות החמאס, בהחלט מהווה מבחינת ישראל חצייה של קו אדום, ולכן התגובה הזו היא איננה גחמה, והיא בפירוש תגובה שלדעתי ולהערכתי הזהירה תוכננה מזה זמן, מרגע שראינו שבא אבו עטא הוא למעשה איש שטח שמכווין ומסדר את כל האירועים האחרונים של ירי הטילים לעבר יעדים ישראליים. כך שזו הנקודה הראשונה שחשוב לנו להבהיר בשלב זה. לגבי השיטת מדיניות החיסולים בכללותה, העניין הזה הוא איננו ספציפי דווקא לג'יהאד האיסלאמי כידוע לנו, הוא בהחלט עשוי או ועלול לשמש את ישראל כפי ששימש בעבר גם כלפי יעדים שהם יעדי טרור אחרים, אם הם אנשי חמאס פרופר, כביכול אנשי השלטון החמאסי ברצועת עזה, ואם ארגונים אחרים. אנחנו יודעים לדוגמה שהיום יצאו כמה פרסומים ממה שנקרא החמל המשותף, חדר המצב המשותף או חדר המלחמה המשותף ברצועת עזה, למעשה מאגד בתוכו כמה וכמה ארגונים שהם מטקסים עצה, וכעת מה שאנחנו רואים אצלנו בצד שלנו למעשה ניסיון להביך את ישראל באמצעות הוצאת כיפת ברזל מכלל שליטה, מכיוון שהם מנסים, כל הארגונים המשותפים בחמל המשותף, בעצם לכוון בו זמנית את הירי, כך שיד אחד באופן מרוכז מקבל כמה וכמה טילים מכמה וכמה אזורים. הכוונה היא כמובן לנסות להכשיל את כיפת ברזל שלנו, ולכן יש פה בהחלט איזושהי עליית מדרגה שצריך להביא בחשבון, לקחת בחשבון מבחינת כוחותינו, הן את פעילות הג'יהאד האיסלאמי כמובן, שהוא שלוחה מובהקת של איראן, והן את פעילות אנשי החמאס, שהם כביכול אומנם בעלי השליטה, אבל גם מעלימים עין הרבה פעמים מפעולות כאלה ואחרות של הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין ושל אנשי הארגונים האחרים, בעיקר מזוהים עם מה שנקרא הסלפיה, החזרה אל שורשי האסלאם או הסלפיסטים, כמו שאנחנו קוראים להם, אנשים שבהחלט משלבים שם אמונות ותפיסות עולם דתיות קיצוניות עם משאלות לב לחיסולה של מדינת ישראל בדרך כזו או אחרת.
זאת אומרת, התחושה שלנו שיש איזושהי הפרדה של הרשויות בישראל בין חמאס לג'יהאד, אז אני לא שומע שהדבר הזה כל כך נכון לטעמך.
לא שאין הפרדה, קיימת הפרדה. כל אחד מן הארגונים שומר על צביון משלו ועל רעיונות משלו, מפקדי שטח משלו וכולי. הבעיה העיקרית היא שכרגע בשטח, איך שאנחנו רואים את זה, למעשה יש שיתוף פעולה שהוא בהחלט מאיים, הוא בהחלט מהווה איום, מכיוון שהמטרה שלהם היא למוטט את כיפת ברזל. זה כל בר דעת רואה מההתנהלות של השעות האחרונות, מן השעה 5 בבוקר ואילך.
אבל הצורה שבה אנחנו כמדינה מגיבים ספציפית עכשיו לאיש ג'יהאד איסלאמי, ולא הגבנו עד היום ללא מעט התגרויות מצידם של בכירי חמאס, יש איזושהי תחושה שאנחנו מכירים בזה שהם הגוף השולט, וזה הגוף הסורר, ואיתו צריך להתמודד.
אני חושבת שהסיפור הזה של ארגון סורר הוא די פיקציה. בשורה התחתונה, מכיוון שלא יכול להיות מצב שהם מתנהגים ככל העולה על רוחם. אם חמאס הוא הריבון ברצועת עזה, הוא צריך להוכיח בשטח שהוא אכן שולט בכל הפלגים. ולא כך היו הדברים בחודשים האחרונים, ולכן ישראל עשתה את מה שעשתה להערכתי. שוב, המסר הוא פה גם מסר החוצה, המסר כלפי איראן. העניין של הג'יהאד האיסלאמי כשלוחה של איראן הוא עניין שקיים עוד מאז שנות ה-80 של המאה ה-20, כאשר פתח שקקי מיודענו הקים את ארגון הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין. כאשר ישראל גרשה את פתח שקקי ללבנון, המקום הראשון שהוא הלך אליו היה שגרירות איראן בביירות. אז השיתוף פעולה הזה הוא מאוד הדוק בין איראן לג'יהאד איסלאמי, ולכן המסר שננקט כלפי ג'יהאד איסלאמי הוא מסר מאוד חשוב, והוא מסר שיוצא בהחלט החוצה.
ומבחינת האוכלוסייה ברצועת עזה, ניתן לנחש או להעריך מה התגובות שם? האם הם כרגיל מאשימים את ישראל בכל מה שקורה סביבם, או שאולי יש איזושהי ביקורת על ההתנהלות, על אותה עצימת עין, על אותה התנהלות עצמאית של הג'יהאד האיסלאמי? מה קורה שם?
ככל שאנחנו יודעים, יש ביקורת הולכת וגוברת של האוכלוסייה העזתית כלפי ממשל חמאס בעזה. הביקורת היא ביקורת נוקבת. מבחינה חברתית אנחנו רואים תופעות של התמוטטות חברתית בעזה, מעבר לזה שמצב האבטלה שמה הוא מצב שבאמת מחריד, כלומר כל בן אדם שני בממוצע הוא ללא עבודה, גם תנאי המחיה היומיומיים של העזתים ברצועת עזה הם מחפירים, לא אחרת, מבחינה הומניטרית זו באמת קטסטרופה.
והם מביעים את המחאה הזאת?
זהו, מכיוון שמנגנוני הביטחון של החמאס הם די מאיימים ולא ממש טולרנטיים, אז המחאה הזאת היא גם אם היא מתחילה, היא מהר מאוד נגדעת באיבה. אנחנו ראינו כמה תחילות של ניצנים של מחאות כלפי החמאס, אנשים העלו סרטונים לרשתות החברתיות של פעילים שחטפו מכות רצח מאנשי ביטחון של חמאס וכדומה, ולדעתי שילמו על כך במחיר מאוד גבוה. החיים בעזה הם אינם פיקניק כבר תקופה ארוכה, יש מחאה פנים עזתית כלפי ממשל החמאס ברצועת עזה, אבל הדברים עוד לא יושילו לכדי ממש מרי אזרחי, עוד הדרך מאוד ארוכה לשם, וימים יגידו. שוב, אנחנו יודעים שהאוכלוסייה איננה מרוצה, אנחנו מדי פעם מקבלים בעיקר באמצעות סרטונים שדולפים לרשתות החברתיות את ביטויי המחאה הללו, אבל עדיין האוכלוסייה שבויה בידי החמאס, ולכן האוכלוסייה עצמה היא פשוט די אומללה.
עכשיו לגבי, אני רוצה לחזור אל השאלה הראשונה שלי, האם חיסול מהסוג הזה, וראינו אמנם לפני לא מעט שנים, ראינו עוד חיסולים קודמים, האם חיסול כזה גורם לאוכלוסייה הפלסטינית להתלכד סביב המחאה נגד ישראל, הרצון לפגוע בישראל או מלבה את השנאה בישראל, או אולי מחדדת את המחאה הזו?
תראה, אנחנו צריכים להמתין, כמו שאנחנו יודעים, נקודת המבחן היא ימי שישי בגדר. אנחנו פשוט צריכים להמתין לימי שישי. אגב, ימי שישי זה תמה חוזרת בכל נקודת חיכוך. אז אנחנו פשוט צריכים להמתין עכשיו כמה ימים ולקוות שהדברים לא יגלשו מעבר לאירוע שחווינו הבוקר ושאנחנו עדיין חווים בשעות האחרונות. אבל זה עדיין מוקדם מדי להאריך, עדיין עוד אין תמונת מצב מלאה. לדעתי בשעות אחר הצהריים ייתכן שיהיו לנו קצת יותר נתונים ונדע לאן הרוח נושבת. מבחינת האוכלוסייה עצמה בעזה, הייתה כמובן הלוויה המונית שבה אבולטה עם השתתפות של רבים רבים, כאמור גם בני משפחה וגם פעילים, אבל אני לא יכולה לומר שיש פה איזושהי התלכדות וקריאה למלחמה. נהפוכו, להערכתי האוכלוסייה באמת תרודה בחיי היומיום ובשרידות היומיומית שלה, ולכן מבחינת הנכונות של העם שם, אין נכונות גבוהה להערכתי לאסקלציה ברמה של מלחמה וספגת עבדות קשות מבחינתם כאזרחים ברצועת עזה.
ואנחנו נחכה לראות איך הדברים מתקדמים בימים הקרובים. כמו שאמרת, הדוקטור דקלה כהן, חוקרת החוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון אוניברסיטה העברית, מכון טרומן, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה.
כל טוב. לכולנו האזעקות וההתראות לא עושות טוב, אבל יש מי שאצלו זה קצת יותר מורכב. איך מתמודדים בעלי מוגבלויות עם האזעקה שמפתיעה ומבהילה? אז האזעקה הפתיעה הבוקר בין השאר גם את שוכני מרכז עלה בגדרה. אנחנו רוצים לשוחח על ההתמודדות עם המצוקה, גם הנפשית וגם הפיזית שלהם, ואיתנו מצאת על קו הטלפון מנהלת המעון שם, מרב רזיאל, שלום לך.
שלום, נעים, צהריים טובים.
אז איך זה היה הבוקר, לפני שניגש לפתרונות?
אז ראשית, אני רק אסביר שבאותה זה עלה בגדרה, שייך לעמותת הלב, אנחנו מפעילים מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית, אצלנו בגדרה, יש מסגרת לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית וגם כן עם אוטיזם. ובין היתר יש אצלנו גם מערך דיור גדול, גם בית ספר וגם מרכז יום לבוגרים. והזכות הבוקר תפסו אותנו קודם כל בהתארגנות של הבוקר. כשמדובר בעצם עם אנשים עם מוגבלות שכלית, הכל איטי יותר, הם צריכים השגחה כמובן ועזרה בכל צעד בבוקר ובמהלך היום. הצוות היה מסור מאוד וטיפל בדיירים, ניסה לעזור לכמה שתי דיירים כמובן להגיע לממד, להרגיע את הדיירים, להרגיע גם אחד את השני בתור אנשי צוות, וככה המשכנו את היום לאט לאט עד לשעות האלה.
הם עצמם, מה רמת המודעות שלהם למה שקורה סביבם? כי זה לא איזה משהו שגרתי שאם רגילים אליו מדי יום, אז התובנה היא יותר עמוקה. יש פה איזה משהו חריג.
זה נכון, זה נכון מאוד. בעמותת הלב בגדרה יש דיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינוני ובינוני נמוך, גם כן קשה, ובאמת רמת ההבנה שלהם היא נמוכה. זאת אומרת, כל אחד יגיב אחרת להזעקה, רובם, המוחלט לא יבין למה אנחנו נכנסים לממד, מה ההזעקה הזאת מסמלת לנו עכשיו. בודדים ככה גם מתקשרים מילולית, היתר לא מתקשרים מילולית, ולכן הדבר עוד יותר קשה, כי כשהם שומעים את ההזעקה הזאת, את הרעש, הנורא, אז חלקם נכנסים ליתר לחץ ומנסים להביע את עצמם בצורה שהיא לא מילולית. זה יכול להיות אי שקט מוגבר, זה יכול להיות קצת אלימות פיזית כלפי הסביבה. זה באמת לא פשוט ולא קל, והצוות ערוך ומתודרך איך להתמודד בסיטואציות כאלה. יש לנו צוות רחב, גם כאן צוות מקצועי, פאר רפואי, צוות שגם מטפל באופן רגשי.
אבל הצוות המתודרך, אני מתאר לעצמי שבאמת הצוות מתודרך למצבים חריגים ברמת הנורמה. זאת אומרת, כשצריך לעבור ממקום למקום, כשצריך הסעה ממקום למקום, כשיש פקק ותקועים בשעתיים במקום מסוים ומתחיל לחץ בתוך הרכב, כל הדברים האלה הם, אפשר לקרוא לזה חוסר שגרה שבשגרה, אבל כאן יש משהו אחר לגמרי.
נכון. אז לצערי, לפני כחצי שנה חווינו כבר סבב דומה שהתרחש כאן, והצוות גם עצמו גר באזורים האלה. זאת אומרת, כל הצוות שלנו מאשדוד, אשקלון, קריית מלאכי, מכל הסביבה, הם מתורגלים לזה גם באופן בעצמם עם משפחות שלהם, וגם באמת נקראים, כולנו נקראים בין המשפחות בבית לבין הדיירים במקום העבודה שזקוקים לנו לא פחות. ובאמת כל המטפלים התייצבו באופן באמת מרשים, ומורות מבית הספר שהוא סגור הגיעו לעזור אצלנו בתוך מערך הדיור כדי לתת יד ומבינות את גודל הצורך. איך הם מגיבים בסיטואציות שהיא באמת מחוץ לסיטואציות שמחוץ לנורמה? אז שוב, כל אחד מגיב אחרת. יש כאלה שיש לנו דיירים שמתעלמים וכמעט לא מבחינים בזה שיש אזעקה, ויש אחרים שבאמת נכנסים ליתר סטרס, יתר לחץ, ולא יכולים באמת להתמודד עם זה ככה בעצמם, וצריכים את העזרה ואת הדברור ואת הדברור של הצוות כדי להרגיע אותם, לתת להם אולי משהו רגע לשתות, משהו לאכול, לשחק איתם איזשהו משחק כדי להשיח את הדעת. ואנחנו כמובן גם נצטרך לתת לזה תשומת לב אחרי שהזקות ייפסקו, כי הם ממשיכים לסחוב את זה איתם. ורעש קטן פה, רעש קטן שם, פתאום מבין שוב.
אז איך זה באמת נראה, הסחיבה הזאת, ביום שאחרי, אחרי שתרועות הטילים ירגעו?
להרבה מהדיירים אנחנו נעזרים במה שנקרא סיפור חברתי. אנחנו מכינים להם סיפור עם תמונות, תמונות מאוד מאוד מופשטות, של דמות שהולכת לחדר מוגן, דמות ששומעת רעש, אם הוא מתקפל או איך הוא מגיב, ממש כמו חוברת שמעבירים דף דף, וביחד עם זה אנחנו מספרים להם את הסיפור של מה היה כדי לאבד את מה שקרה, ומדברים גם על כך שעכשיו שקט ורגוע וכבר אין את הרעש הזה ואין את האזעקות האלה ולא צריך ללכת עכשיו לממד, כל זה ביום שאחרי כמובן. תוך כדי גם כן אנחנו מנסים ככה כמה שיותר להעביר את את המידע ואת התחושות ואת המסר בצורה באמת לא שגרתית.
מבחינת הרשויות, המדינה, ערוכים? זאת אומרת, נותנים לכם את הכלים או שאלה כלים שנבנים מתוך הפעילות היומיומית שלכם כצוות?
הייתי אומרת שגם וגם. זאת אומרת, משרד הרווחה מאוד מעורב, ונותן, גם נותן גב וגם נותן מענה, וכבר משעות הבוקר המוקדמות היו בקשר איתנו עם מנהלי המסגרות, כדי לראות מה מצבנו ואם אנחנו צריכים עוד עזרה, ואיך אנחנו מתמודדים. כי גם אצלנו, אם יש מחסור בצוות, כי צוות נשאר בבית עם הילדים שלהם, אז זה מהווה בעיה מאוד גדולה, כי אי אפשר להשאיר דיירים ללא השגחה. וגם, זה דברים שבאים מידע פנימי, מניסיון, מהובלה, ככה בין אנשי הצוות, הצוות המקצועי, הצוות הניהולי, כלפי יתר הצוות שעובדים במעון. יש לנו גם בעלי מוריה, יש לנו המון מתנדבים ומתנדבות, גם מחוץ לארץ, גם בנות שירות לאומי שמגויסות מאוד, ונותנות איזה, נותנות יד ועוזרות בכל מה שנבקש, במיוחד בשעות האלה. אז סך הכל יש את הכלים.
רק שאלה אחרונה, והזכרת את זה ככה תוך כדי, כי תוך כדי זה שמטפלים בדיירים, צריכים גם לטפל בלחץ שלהם עצמם, אנשי הצוות.
נכון.
ואת זה איך עושים?
אז קודם כל, אנשי הצוות המוביל גם כן, והצוות המקצועי עוברים בין הבתים, ואנחנו משוחחים עם אנשי הצוות ונותנים להם מענה. בנוסף, אצלנו ועלי מוריה אצלנו יש פסיכולוג שגם כן משוחח גם טלפונית וגם מגיע לשטח לסנגור עובד סוציאלי. אני חושבת, איך אמרה לי היום אחת המורות, את משרה רוגע, אז זה עוזר לנו. אני חושבת שזה גם דבר אחד חשוב.
אוקיי, אנחנו נקווה מאוד שאיכשהו העניין הזה יירגע, למרות שלא כל הסימנים מראים שזה הכיוון. אנחנו, נשאר לנו רק לקוות, מרב רזיאל, מנהלת המעון של מרכז עלי גדרה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. ועכשיו נעבור אל הילדים. המסגרות החינוכיות סגורות, הילדים בבתים, ובעצם ההתמודדות עם הפחדים והלחצים שלהם, הם חוששים מהירי, מהדיווחים בתקשורת, גם כשהם רואים את ההורים לחוצים, זה לא מי יודע מה עושה להם טוב. כל ההתמודדות עם הסיטואציה הזאת נופלת על ההורים עצמם, שלחוצים כמו שאמרנו בעצמם. אז עכשיו אנחנו רוצים לבחון איך נכון להתמודד עם הסיטואציה. איתנו מצלת על קו הטלפון הדוקטור רוני גזלנגרמן, שלום לך.
שלום, שלום.
מרצה וחוקרת מצבי לחץ ומשבר, מרכז להורות ומשפחה, מכללת קבר שבע. אז תסביר לנו איך עושים את זה נכון.
אוקיי, קודם כל עשית הקדמה מאוד, איך הבאת לי את זה להנחתה, הסברת את זה כל כך יפה, ואמרת שבעצם השידורים בטלוויזיה או בערוץ התקשורת השונים לא מועילים, ודיברת על המקום של הרוגע והשקט של ההורה, כמה שאפשר, הכל באופן יחסי. אז אני אתייחס לשתי הנקודות האלה כנקודות מוצא, כי הן באמת מאוד מאוד חשובות. אז באמת הדבר הראשון שהוא מאוד מומלץ, כמובן שכל אחד יעשה בעיני רוחו, אבל זה משהו שבאמת באמת יכול להוריד את רמת הלחץ, זה לא להיות במקום של הקשבה בלתי פוסקת לערוצי התקשורת השונים. משתי סיבות. אחד, בעצם ההורה לא פנוי עבור הילד, עבור הילדה, ומה שקורה כתוצאה מכך, כשהילד גם עושה סימנים של מצוקה, ההורה לא יקלוט את זה. שמה שחשוב בנקודות זמן הקריטיות האלה, זה ממש להיות במקום של שקט ושלווה ולראות ככל הניתן, שוב, אני לא במקום שיפוטי, ככל שניתן לראות מה הילד דורש בהתנהגות שלו. יש המון ילדים שבעצם מבקשו את המגע הקרוב של ההורה. וכרגע שהילד נגיד מתקרב להורה וההורה מקשיב לחדשות או צופה בטלוויזיה, אז מה שקורה הוא קצת דוחה אותו מבלי לשים לב. אבל הילד בסימנים של שפת הגוף וההתנהגות שלו מבקש דווקא את הקרבה. עכשיו במיוחד שאנחנו מתייחסים לילדים שהם עדיין לא יודעים לבטא ולשיים או ממש להגדיר מה כואב להם, לא באופן פיזי בכך אלא מה כואב להם מבחינה של מצוקה, ההצעה שאתה התחלת בה פחות לצפות בטלוויזיה היא מאוד חשובה. שרית את כן דרך אתרי אינטרנט שונים, ושוב גם במינון, במינון, לא יותר מדי להעמיס, זה לא עוזר לא להורים ולא לילדים. הדבר השני שהעלית זה העניין של השקט שאפשר, או היכרות ההורה את עצמו, איך הוא מתפקד במצבי לחץ. עכשיו אנחנו המודלינג של הילדים שלנו, כל דבר שנעשה, בעצם זה המודל שמנו הילד לומד. אז כדאי מאוד שההורה ילמד את ההתנהגות שלו. סתם דוגמה, אם למשל יש אבא או אמא שהם מאוד מאוד לחוצים מהזעקה, כאן אני מציעה הצעה מאוד מאוד מעניינת של פיקוד העורף, הזעקה זה לא משהו מלחיץ, הזעקה זה משהו שאמור להגן עלינו. כלומר, להביא לידיעה את המשמעות של מהי הזעקה. הזעקה היא לא פוגעת בנו, נכון שהקול שלה מאוד חזק, אבל היא בעצם כלי שעוזר לנו להיכנס בזמן למרחב המוגן. יש לפיקוד העורף סרטון נפלא, שמסביר, אפשר למצוא אותו ברשתות, רשתות האינטרנט, שמסביר מהי הזעקה ומה בעצם הוא רעש הטילים. אני יכולה להגיד לך שמניסיון הסטודנטיות שלנו, גם במרכז הגיל הרך, גם במסלול של הגיל הרך וגם במרכז הורות ומשפחה, משתמשות בזה ומגיעות עם תוצרים נהדרים, מבחינת...
מה הם עושים? זאת אומרת, באמת, זאת אומרת, את מתארת לנו מצב שאנחנו מדברים עכשיו על הורה שמטבעו הוא לחוץ. הוא רואה עכבר, כן. ג'וק, הוא כן. לא על כיסא ושולחן, הוא ברח מהבית בכלל.
כן.
עכשיו הוא צריך עכשיו להתחיל להפנים ולהסביר לעצמו בעצם ההזעקה, זה לא כל כך נורא, זה שיר של שלמה ארצי שנתקע על תו אחד בעצם, ועכשיו אנחנו, כן. רק זה בא לזרז אותנו לממד. איך עושים את זה?
נכון. אז הנקודה של המת, ללמוד את הדברים האלה בשגרה, היא חשובה מאוד. לא מגיעים למצב של לחץ ואומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו גיבורים גדולים. אז אני באמת משקפת את תהליכים שצריך לעשות גם לפני וגם במקביל. בזמן אמת, אם לא עשינו את העבודה הזאת של הכנה, אני מאוד מאוד ממליצה על העניין של הפחתת שעות מסך, והדבר השני להבין כרגע, ממש במסר ראשוני לחלוטין, שהזכות האלה לטובתנו, להיות קרובים לילדים, לא להביס לא אותם ולא את הילדים, במידע שכרגע לא מקדם. תדע מה, אולי אני אתן גם הסבר על נושא של לחץ, כי חוץ שזה יעשה קצת, למי שמקשיב קצת סדר. לחץ זה בעצם מצב שאנחנו מגיבים לשינוי בחיי השגרה שלנו. שינוי שהוא שינוי מאוד מאוד דרמטי, אוקיי? אזעקות, טילים, מתלווים לזה דברים נוספים, אבל בואו נתייחס לזה. עכשיו, מה קורה במצב כזה? אני צריכה להשתמש במשאבים שעומדים לרשותי, אם זה משאבים פנימיים ואם זה משאבים סביבתיים, כדי להגיב לשינוי במצב. אם אתה בעצם לא יודע לקחת את המשאבים הללו בצורה שמועילה לך, אתה מרגיש מאוד לחוץ, ואתה גם תראה את זה בתופעות התנהגותיות, פיזיות ונפשיות. אז כרגע, רק אם מישהו מקשיב להבין שמצב לאחד זה, הפער בין המשאבים לבין היכולת לטרח אותם. אז אם אני יודעת למשל שאני בן אדם מאוד מאוד לחוץ, אבל כשאני נמצאת בקרבת אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, זה עוזר לי, השבוע עם הילדים ביחד, אל תתרחקו מהדבר הטוב שעוזר לכם. או אם אני יודעת שיש ילדים אצלי בבית, שהדבר שהכי מרגיע אותם זה לדבר, הם צריכים לדבר, זה בעצם המנגנון שמשפר, אני אתן להם לדבר, אני אקשיב להם. אוקיי? כלומר, בזמן הזה הנוכחי, כמו שאתה אומר, שלא, אי אפשר לעשות תהליך של עבודה ארוכת דווח, פשוט להיות קשובים, להוריד את המינונים של המסך, לדעת שהזקה זה משהו שעוזר לנו, ולא אמור לחבל, ופשוט להישאר ביחד אחד עם השני. לרוב, המערך המשפחתי, אני מדברת על טווח נורמטיבי של משפחות, הוא משאב מאוד מאוד משמעותי להתמודדות במצבים כאלה.
איך את רואה משפחות שבהם ההורים, אומרים לצו, בוא לא נדבר לפני הילדים על העניינים האלה. פשוט ננסה להתעלם ולאלץ את עצמנו להיות שגרתיים, לא לפני הילדים. הם ימשיכו לראות, לא יודע מה, במסכים שלהם, ימשיכו להתעסק, לשחק, לצאת, להיכנס, ננסה לדלג על זה.
זה המצב הקיצון, כלומר, כשאנחנו מדברים על שחור או לבן, אלה שני מצבים שנותנים לנו את אותם תגובות. אז אנחנו צריכים להימנע עם מצבים של קיצוניות, הרי ילדים מרגישים, גם אנחנו לא מדברים, פשוט לתווך להם את המציאות בצורה מותאמת ובמינונים שלא יזיקו להם. עכשיו, מה זה מינונים שלא יזיקו להם? ילד שצריך לדבר על העניין, אני מדבר איתו, אבל לא אתן לו מידע מיותר. מן הצד השני, אני גם לא אמנע ממנו לחלוטין. אתה יודע, ילדים שההורים לא מדברים על נושאים מסוימים, הם יחפשו את התשובות לשאלות שלהם בערוצי מידע שונים. וחיפוש עבור מידע כזה, הוא יכול להיות מאוד מאוד שגוי. כלומר, הם יכולים בינה לבין עצמם לדבר על הילדים, אם זה עם השכנים ואם זה האחים בתוך, ואתה יודע, יש להם כל מיני מקומות שבהם הם מפליגים עם הדמיון, גם מבחינה התפתחותית, לא תמיד יש להם יכולת של הבנה של מציאות מאוד מורכבת. אז לכן, אם ילד אומר, אני מפחד שהזקה תעשה לי משהו, או, אז אני אשאל אותו, ממה אתה מפחד מהזקה? אני יכולה להגיד לך, למשל, שהבוקר, אני גם גרה באזור הדרום, הזכרתי לילדים שלי, ואמרתם, אני מזכירה לכם, יש לנו כך וכך שניות להתארגן, אין צורך לרוץ, ההזקה היא לטובתנו, תיכנסו בשקט לממד ברגע שתהיה הזקה, ואם תהיה הזקה. כלומר, מה עשיתי כאן? לא הכברתי במילים, לא דיברתי יותר מדי, אבל עזרתי להם להקל את המציאות שהולכת להשתנות, והמציאות המשתנה, במידע קצר ותמציתי. אוקיי? עכשיו, צריך מאוד מאוד להכיר את הילדים, כדי לדעת איך להעביר להם את הידע הזה, ועל כך אני אומרת שבגלל שאנחנו, אתה יודע, חדשות לבקרים נמצאים בסיטואציות האלה, לא להגיד יופי, הדבר הזה נגמר ברגע שהוא יגמר, אלא לזכור לאבד אותו ולהכיר אותו גם בחיי השגרה.
ונדמה לי שהמשימה הכי גדולה שנתת כאן כרגע להורים, זה להכיר את הילדים. דווקא בדור שלנו, זה לא פשוט בכלל, מי שמצליח להכיר את הילדים שלו, תיסלם.
ממש.
הוא בדרך כלל גם מבין מה המילה תיסלם אומרת, אבל זה עניין אחר. זה דור אחר, אין מה לעשות. טוב, אז אנחנו נקווה שלא נצטרך, כמו שאומרים, אבל אם נצטרך שנעשה את זה, ברוגע, הדוקטור רוני גז לנגרמן, חוקרת מצבי לחץ ומשבר. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה. ביי ביי.
משרד הפנים של נידרזקסן, שזו אחת המדינות המרכיבות את גרמניה, ישיב מצבות יהודיות לבית העלמין בברגן בלזן. זה קורה בעקבות תחקיר של אריה אולבסקי, שנמצא איתנו על קו הטלפון. שלום לך.
שלום רב.
תושב הרצליה, מתנדב בארגון שארית הפלטה ברגן בלזן, ואתה ערכת מחקר מקיף עד שהגעת ואיתרת את אותן מצבות. איפה? אצל סטט גרמני באיזו העירה.
נכון, תן לי רק לתת לך קטע קצר, רקע. אחרי השחרור של מחנה הריכוז ברגן בלזן ב-1945, העבירו את הניצולים למחנה הכורים בסמוך לו, ולמרבה הצער אחרי השחרור עצמו נפטרו עוד כמה אלפי ניצולים, ובני משפחותיהם שנותרו בחיים קברו אותם בקברים אישיים, מעבר לקברים, קברי האחים ההמוניים שהיו שם, ועל הקברים האישיים הציבו מצבות הראיות. קרה מקרה לפני 40 שנה שהסירו כמה מצבות והחליפו חלק מהן במצבות חדשות. חלק מהמצבות לא חזרו למקומן, ובני המשפחות שהגיעו לשם, אם כבר הגיעו...
רגע, למה, מה גרם לפני 40, מה היה הנקודה? למה לפני 40 שנה החליפו מצבות?
אנחנו עוד מנסים, אני עוד מנסה לברר מה קרה שם, מה היה הדחף, אבל על פניו, פעולה חיובית, להחליף את המצבות הישנות במצבות חדשות ועמידות יותר, אבל חלק מהמצבות, אולי מסיבות של כסף שלא היה כבר, התקציב שנגמר, לא חזרו למקומם. מה שקרה זה שבני משפחות מניצולי בזן שהגיעו במשך השנים למקום, לא מצאו את מקום מנוחת העולמים של היקירים להם, והצער היה כפול. בעקבות פנייה של מישהי, אני לקחתי על עצמי לברר מה קרה למצבות האלה, 40 שנה, לא פחות, כן? ואז נמצא, ניירנו קצת אבק מכמה מחקרים ותחקירים בגרמנית, שאני לא כל כך שולט בה, אבל נעזרתי באדם שכתב על זה ספר, גרמני, גוי, והמצבות נמצאו אצל סטט גרמני בעיירה סמוכה, נמצאת במרחק של 10 קילומטר מאתר הזיכרון ברגן בלזן, כפי שהוא קיים היום ואז.
מה,
מה
הוא עשה בהם, דרך אגב? סתם ישב אצלו, זה סתם ישב אצלו לנוי, מה הוא עשה עם זה?
הוא ישב, זה ישב אצלו, וככל הנראה הוא ציפה שמישהו ימשיך לממן את המצבות האלה, אבל אתה יודע, בירוקרטיה, הדברים הלכו לאיבוד 40 שנה, אבל הגרמנים כמו גרמנים, זה נשאר, אף אחד לא זרק את זה, גם מתוך כבוד כנראה לנספים. עכשיו מצאנו את המצבות אצל השטט הזה, וצריך להחזיר אותם. נציגה של אתר הזיכרון בברגן בלזן, בחורה גרמניה, ניהלה מסע ומתן עם משרד הפנים של נידרזקסן, והוא הסכים שהם ידאגו למימון של הניקיון של המצבות, שיעבירו אותם חזרה, בכל זאת מצבות אבן קדות, ושיציבו אותם במקומן. המקום ידוע, אבל המצבות לא נמצאות שם. ועכשיו,
רגע, אבל יודע, יש שם מצבות, את המצבות החדשות. מה עושים עם המצבות החדשות?
המצבות החדשות יעברו מהסטט אל המקום שמשם העבירו או הפילו את המצבות הרעועות שהיו אולי מעץ, אולי מחומר מתכלה אחר. המקום בכל מקרה ידוע.
רגע, אני רוצה להבין, שנייה, אני רוצה להבין, הרי המצבות, היו מצבות ראשונות, את המצבות הללו החליפו במצבות אחרות. המצבות שנמצאות אצל הסטט זה המצבות המקוריות, המצבות שהוחלפו?
זה המצבות החדשות שהיו מוכנות להעברה. המצבות הישנות, קלה עליהם, שני הזמן אכלו אותם, וכרגע מה שיש לנו זה להשלים את המלאכה. להביא את המצבות החדשות, ואתה יודע שכל דבר בסופו של דבר זה תקציב, ואנחנו באמת בשם ארגון ברגן בלזן בישראל, שהוא הארגון הגדול יותר מסוג בעולם, יש בו כ-450 ניצולים, אנחנו מודים באמת למשרד הפנים, של נידרזקסן, על הפעילות האנושית הזו.
אנחנו מדברים על 11 מציבות, נכון?
אנחנו מדברים על 11, אבל מאחורי כל מציבה,
כן.
מאחורי כל מציבה זה עולם ומלואו, עומדת משפחה שהיא צריכה, אתה יודע, להדליק נר זיכרון, לשים את הראש ולבכות. חלק מהמציבות האלה, יש להם עדיין ניצולים שחיים איתנו, ולמרות שחלקם מוגבלים פיזית מלהגיע למקום, הם שולחים את בני הדור השני או השלישי לשם, ועכשיו יהיה להם מקום מכובד לציין את זכר יקיריהם.
עכשיו אנחנו מדברים על סופו של הסיפור, או שישנם עוד כמה מקומות שאנחנו יודעים שפה צריכה להיות מצבה, אבל עדיין לא הגיע? זאת אומרת,
אני חושב ככל שאני יודע כרגע, זה סופו של הסיפור. ואני מקווה שאיך אומרים, הוא בא לציון דואל.
כמה זמן לקח לך המרדף אחרי הסיפור הזה?
לקח מספר חודשים, אבל אתה יודע, כשאתה יודע איפה ללחוץ, ועם מי לדבר ולהתקשר, ובעזרה של, אני חייב להגיד, באמת, חסידי אומות עולם, גרמנים, שמה להם ולמצבות יהודיות, בכל זאת, הם תרמו מכל מה שהם יכולים, ונרתמו לנושא הזה, ובאמת, תודה וברכה לכל מי ש... עזר להביא את הנושא הזה לסיום מוצלח.
יפה, אז הנה סיפור שלפחות ככה בתוך ים הסיפורים שלא נעימים מסביב לגרמניה, יש איזושהי נקודת אור קטנטנה.
אני חייב להגיד לך בשוליים שאין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב.
כן.
היום התפרסמה ידיעה אצלכם נדמה לי בערוץ 7 של ניצן קדר, שאומרת שדווקא בנידרזקסן עלה מספר האירועים האנטישמיים בשנה האחרונה. אז אתה רואה?
אחד מול השני, אין מה לעשות כנראה.
כן, כן. אבל אנחנו לא ניגש, אנחנו נאבק בזה.
אריה אולבסקי, מתנדב ארגון שארית הפלטה ברגן בלזן בישראל. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה לכם, כל טוב.
שלום, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לתת-אלוף במיל צביקה פוגל, לדוקטור דקלה כהן, למרב רזיאל, לדוקטור רוני גזלן גרמן, לאריה אולבסקי, לכם על ההזנה. עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.